ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מלחמה וישיבה, תרתי דסתרי. כאן מדברים על מלחמה שפורצת לפתע בעלות המנחה של יום הכיפורים, כביכול יוצאים לבין הזמנים, אבל בפועל רוב התלמידים מגויסים, מגיעות הבשורות על הנופלים הראשונים, ומאידך צריך לפתוח את זמן חורף, ובאמצע יש את שמחת תורה, ורבותינו עולים לרמת הגולן, וצריך להחזיק קשר עם המשפחות ועם החיילים, ויש כאן שיעור א' צעיר שנמצא בישיבה, ואת כל המערכת הגדולה והמורכבת והמסובכת הזאת נושא בעולה מורינו ורבינו הרב הדר השליטה לאורך ימים ושנים, יחד עם הרב קץ, הרב נריה, הרב נבנצל, הרב ג'יביטרובסקי, אבל בוודאי שעיקר העול הוטל על כתפיו של הרב הדרי. וכפי שכבר כתב אחד מהחברים שהזכרנו אותו קודם, למערבולת מלחמה מאכולת אימה נזרקו פתאום, מימי שלווה, מימי תשובה לעמק היום. ונדמה לי גם בדברים שראש הישיבה הזכיר, אנחנו כשבאנו לישיבה התחנכנו לאורה של מלחמת יום הכיפורים, שהדברים הללו התנהלו בשיקול דעת, בקור רוח, בעמקות, בהתבוננות. אז נתכבד להזמין את הרב הדרי לשאת דברים, בבקשה.
ברשות רבותיי, ישנה הלכה שמי שחייב לברך דיין האמת מברך, ולעיתים זה מהול בצד נגדי, ונוסף לדיין האמת נפלה לו ירושה גדולה. איך בנפש מקיימים גם דיין האמת וגם הטוב האמיתי, לא קל, אבל אנשי הלכה עושים את זה. ההרגשות האלה מציפים אותי כשכל הכינוס שלנו כאן הוא מצד דיין האמת, אבל מצד שני גם הטוב האמיתי, הטוב האמיתי ועל שאנחנו חיים, הטוב האמיתי ועל שאנחנו ממשיכים, וגם הטוב האמיתי ועל המפגש. לא איני על מויני בקושי מזהה אותו, אינגלה היית פתאום נעשית לי. יהודים שהיו לפני 40 שנה בני 20, היום הם בני 60, סתם חייבים לכבד אותם, יהודים זקנים. הצפת הרגשות הללו גם מכבידה על הרצאת דברים בצורה מסודרת. אז כתבתי לי כמה ראשי פרקים, וברשותכם אני מבקש סליחה אם הדברים לא יהיו מורצים כפי שראוי שיהיו מן התחלה לסוף, אלא נקודות שעלו תוך כדי עיון, כולל גם את העובדה שאני לא אתייחס לדברי ההגות העמוקים של וגמן. אני הכרתי את וגמן, מאיפה הכרתי? מחיים שבת, משלוים אלי גולשטיין, קבלת שבת של שבת חול המועד, וגמן. אז השם הזה חזר, עכשיו ראיתי את וגמן דוקות טבעי, לא התעזבתי. נשארנו בעלי מחלויקס, אנחנו שותפים בביקורות על תרבות המערב, ומי ששמע מה שדיברו בראש השנה לפני תקיעות יודע איך אנחנו גם מתייחסים לקשיים הבאים כתוצאה מתרבות המערב וכל מה שבא בעקבות זה. הרב מלכיור הזכיר לי איך נכנסנו לחדר הקטן בחצר בתי מחסה כשחמד, יש פה אנשים שחמד אומר להם משהו, זה היה עובד הערבים שהוא כבר לא חי מראשית הדרך, הוא היה אומר, אתם תלמדו אותי איך הלכה, הרב חיימה לימד אותי, אני יותר טוב יודע מכם לוחות שמיים, הוא היה במידך מסתדר. שבגמן שחמד פותח את הרדיו, אחר כך התברר שהייתה ישיבת ממשלה, ישיבת ממשלה הייתה בתל אביב, ואחת הסעיפים היה להפעיל את שירות השידור. אנחנו מרגישים, בשביל זה צריך ישיבת ממשלה. גולדה מאיר פחדה, גיבורת, מה יגידו הדתיים האלה, מפעילים רדיו ביום הכיפורים? וכיוון שזה שבת, אז באמת זה גם יותר, קצת יותר חמור. אני מביא את הדוגמה הזאת בשביל לבטא מה קורה כשההלכה לא לרגלי אלה שחייבים להחליט בדבר הזה. כשהיו יושבים בישיבת ממשלה בנוכחותו של דיין, אז הוא היה משרבט לעצמו, שוחק על כל הפטטיאטה הזאת שהיו שם מדברים. כשוורפתיק היה מדבר, דיין היה מניח את העת ואומר, רגע, הוא לא היה הנאום הכי גדול, מי שהכיר אותו והכרנו אותו, אבל הוא דיבר עם מוח ברור, שקול. הוא אומר, היהודי הזה מדבר, צריך לשמוע אותו. גולדה מאיר באותה ישיבת ממשלה לא שלחה להביא את השרים הדתיים. הם התפללו בחל שלמה. מה, את הדתיים האלה נביא ביום כיפור? כמובן מי שלא יודע את ההלכות ולא מבין מה זה פיקוח נפש של כלל ישראל, אז אמר לי רב יעקב ורפתיק בשם אביו, שאם היה הוא היה בא לישיבת הממשלה, הוא לא היה נותן שלא יעשו פעולת מנע. הרי הרמטכ"ל וכל הצוות הביטחוני ביקש ב-11 בבוקר, תנו לנו רשות, אנחנו נשלח כמה מפציצים ואנחנו חוסמים את... והם עשו חשבונות, חשבונות שרחוקים משיקולים הלכתיים. מה יגידו שאנחנו התחלנו ולא יספקו לנו, ומה יקרה אחרי זה וכו' וכו'. וקרה מה שקרה. אז דוחי, אבל אנחנו מדברים על החשבונות האנושיים. אם ורפתיק היה, הוא היה אומר להתחיל במלחמה, למנוע הריגתם של יהודים. בלוויה של ורפתיק, אז רב אביגדור השתתף בלוויה. מה פשט? הוא זכר לוורפתיק את הצלת ישיבת מיר. כשרב זרח ורפתיק, בנו של השל מירוחם, יהודי שגדל בעולם ההלכתי התורני, התפרץ בתש"א 40-41 באמצע שיעור בישיבת מיר, ואמר לרב לזה, יהודי, מהר לברוח ליפן, תפסיק ללמד עכשיו. אז רב אביגדור כאיש מיר הרגיש חובה ללוות אותו בהלוויה. רוצה לומר, שיקול ההלכה, ההבנה, ומי שגדל, הוא היה הולך לשמוע שום של הגריז. זאת אומרת, מי שהיה לו איש הלכה וידע את כל השיקולים הללו ויכול היה להכריע, אז הוא היה מכריע כפי שראוי להכריע. ומכיוון שלאבתינו לא היה שם מספיק אנשים כאלה, אז שוב, בדרך הטבע יתגלגל מה שיתגלגל. מייסה ויהודי שנגש לרב שלמה זלמן ואמר לו שהוא רוצה לנסוע לחוץ לארץ לקברי קדושים, קברי צדיקים. אמר לו רב שלמה זלמן, מה אתה נוסע לחוץ לארץ? אין לך פה מספיק קדושים? אז אמר לו, למשל מה? אז אמר לו, למשל בהר הרצל, לך להר הרצל, שם אין לך קברי קדושים, אתה הולך למקום אחר. מייסה ביהודי שבא לרבי מסאטמר ואמר לו, רבי, ברכה, ברכה ממני, צא לרחוב, היהודי הראשון שתראה אותו עם מספר חקוק על הזרוע, פליט אושוויץ, תקבל ממנו, זה הצדיק הגדול, ממנו תקבל ברכה. אני מתכוון לומר, לומדים מוסר. קראתי היום פעם נוספת את כותלנו זין. זה ספר מוסר, זה ספר מוסר מתחילתו ועד סופו. מתחילתו ועד סופו על העליונות של האנשים. אני אזכיר שמות שאולי מדברים אל הציבור היותר מבואר. יבטא לחיים רב אושר שפירה, היה אברך בישיבה, למד חברותה עם אלי סגי, אלי פייג, אלי פייג מפי ואוטומופט, כותב לו במכתב האחרון, בוא נעשה עסקה, אתה לומד תורה, אני עובד בצבא, חצי שלי, חצי שלך. אני שותף איתך בתלמוד תורה, כי היינו חברותה, אתה תהיה שותף איתי במצוות הצלת ארץ ישראל. ההרגשה, זה אחד מן המסקנות של כך, באחד המכתבים הקטנים שמסתובבים שם בכותלי ירושלים. אבל למעשה לא צריכים מכתבים. יושבים פה יהודים, ליל שבת, ליל יום הכיפורים, אז הלכנו לכותל. אז הייתה מדרגה שאפשר ללכת להפסיק אחרי כל נדרי. כל הישיבה הלכה בדממה, איש לא, אף מילה. עזבו את הישיבה, ירדו לכותל לקבלת שבת, וכעבור פחות מ-24 שעות ירדו לאבינו מלכנו ליד הכותל. אפשר לתאר את אבינו מלכנו שהיה שם. כשהגענו, עשה למען הרוגים השם קודשך, ניגש אליי יצחק ספיר, לא יודע אם הוא יכול לזכור את זה, והוא לוחש לי באוזן על כמה יהודים נחתמים עכשיו גזרי דין של מים, באש ובמים. יותר ליצחק, יצחק ספיר לא דבר. כמה גורלות נחתכים עכשיו, כמה נחתמים עכשיו, חס ושלום לא לחיים. ההרגשה הזאת הייתה מלווה בלי שאחרים ידעו. אבל מי שר שאו שאור עם ראשיכם בליל יום הכיפורים לפנות בוקר? להשתחרר בערב יום הכיפורים, להיות בבית כמובן, אז בערב יום כיפור בבוקר במחנה 80, שם היו הטירונים שלנו, אז אומר לי אלכס יעקבי, התכוננתי לנסוע הביתה, איך שאני מתכונן לנסוע, ירד על מסור, הוראה, לא יוצאים, לא יוצאים. באה הוראה, עולים באוטובושים, ויפתח או לפילו, הסמוכים זה לזה. אלכס יעקבי גבאי, אז נוסעים, ילדים קטנים, טירונים, הוא רואה שהשמש נוטה לערוב, לא יודע, קונצים, הוא גבאי, מתעטל בתלית, ומתחיל להתפלל תפילת כל נדרי וכו'. מגיעים למחנה, וההוראה היא לזווד את הטנקים בפצצות, במה שצריך שם לעשות. אז כל הלילה עובדים. לפנות בוקר נשאר עוד פגז אחד. סתם, פגז? הפגז האחרון? אז צריכים לשיר שוב שעורים. אז כל החברה היה, משתום, יש פה כאלה שהיו שותפים לזה, ושרים שוב שעורים כשמלווים את הפגז, להתאין אותו, חפצה של מצווה, להתאין אותו בתוך הטנק, שהרי מחר תעשה שליחותו. המפקד אומר, ולפנות בוקר, יום כיפר, הוא מתוח כבר יודע שיש משהו, ושומע כל שירה, כל חתונה פה, איזה... הוא נכנס והוא רואה כל הבחורים הולכים ורוקדים שהוא שור עם ראשי רב מלך הכבוד. הגשה המיוחדת הזאת של השיר שהוא שור עם זה מוסר. זוהי הדוגמה שאני אומר, אתה צריך ספר מוסר, תלמד את כותלי נוזיים ותראה שם כמה דברים. בסיני. זה סיפור שהוא תלוי אצלי בסוכה. זה בין יום שלישי, זה היה כמו השנה, בין שלישי לרביעי. ועומדים לסגת מקו התעלה. אז המדבר, לבנה, חלושה מהירה, והמפקד, אחר כך הפך כבר להיות אוגדונר וכולי, מכנס את החיילים לפקודות איך להערך בנסיגה. בסדר, אז נותנים את כל ההוראות וכולי וכולי, ואז הנהג שלו, יצחק צפטמן, יש שאלות? כן. מה השאלה? מחר ערב סוכות. ואנחנו רוצים שתדאג לנו לארבע מינים. אמר המפקד שאם האדמה הייתה פוערת את פיה והיה נופל, היה לו פחות תמיה. הוא נתן הוראות וזה מונח לו ארבע מינים בראש. אז אבל הוא אומר, העוצמה והשלווה והשלימות שבה הוא ביטא את זה שכנעו אותו, וכשהוא נותן הוראות לעורף, כך וכך אני צריך, וכך וכך תיתנו אותו פעולות חיפוי וכו' וכו', אני מבקש לדאוג לי לארבע מינים. אז הוא שמע בצד השני את התמיעה וצבא צבאי, לך תקטוף אותם. אבל העוצמה שבה הוא דיבר הביא לידי כך, הוא אומר, למחרת זה הגיע, הגיע ססר ארבע מינים. אומר לו, כשהגיע ארבע מינים, אומר לו צפת מן המפגד, זה הגיע, בבוקר השכם אתה נוטל אותו. הרקע שלו בערך דומה לשל וגמן. גם רחוק מאוד, על כל פעם היה אז. משתומר בפעם הראשונה, אבל בפעם הראשונה הוא נטע, ואמר לו וגמן, תיטול את זה, אתה תראה שאנחנו ננצח. ומה היה? עובדי שלא היו צריכים לסגת על כל פנים מאותה נקודה. מה שקרה שנה אחרי זה, בערב סוכות, שניהם היו כבר משוכחים, צפתמן הלך וקיבל משיבת הכותל השתתפות וקנה ארבע מינים ונסע לביתו בחולון של האלוף ברעם ונתן לו את הארבע מינים. אלא הוא נתן לו דבר נוסף. הוא נתן לו את הספר של יגאל ידין על הממצאים בעין גדי, ושם כתוב שבר כוכבא קיבל מכתב, שלח לי את רוגין ולולבים והדסים. הוא כמובן לא כתב לו שלח לי ערבות, כי זה גדל שם בעין גדי. ההרגשה הזאת של קיום המצווה, של השמחה, ליוותה בצורה מיוחדת במינה את האנשים שבא כמובן גם לידי ביטוי בגלויות ובמכתבים ובכל מיני דיבורים. למעשה חוץ משיעור א', הישיבה כולה הייתה מגויסת. כשאלה מתעסקים היום באלון לחיילים, אני אומר להם, כל שבוע יצא אלון, אלון שאנחנו בעצמנו נסענו להביא אותם לאנשים. מה נשמע בישיבה? לומדים, לומדים. איזה הרגשה של שיתוף בין כל הדברים האלה. אז הרב ליפשיץ הזכיר את שמחת תורה, ושמחת תורה, ערב שמחת תורה, שוב כמו השנה החלטנו, אי אפשר, מוכרים לנסוע לגולן. אז בבוקר השכם לקחנו מונית, הוצאנו את כל ספרי התורה מפה, רב אביגדור. שעות היינו בנסיעה, רב אביגדור ישב כל הזמן בספר תורה איתו למעלה מן המותן. כך הוא ישב כל הזמן במשך שעות. יש פה עוד כמה ספר תורה, זה מה שאני יכול לעשות. חוץ מזה, כשירדנו לראות את שלמה של, של הרב שגר וכו' וכו', אז הוא עסק במשרד. אז הגענו שם לבי לראות, הניג את ההקפות בחושר, באפילה, במעל, בהתעוררות כמובן גדולה מאוד. ולמחרת היינו אפי שמלצר, זיכרונו לברכה, מוטיה שקרון ננסן וכולי. למחרת ב-11 היינו בהקפות של שחרית. כבוד הרב, אתה זוכר? וכשאנחנו באמצע הקפות, אז הרב סבתו מתוך אוטובוס שעולה, שלום, אנחנו עולים לחזית באמצע הקפות. איך הייתה לנו הרגשה? הקפה אחת גדולה של כלל ישראל. כאן רוב, כאן מתפללים השם ישראלים והם, וכאן הולכים להילחם ולחם את ישראל מיד צר שבא עליהם. התבוננתי וראיתי בביוגרפיה של רוב ההורים, שיה הולץ, ליברמן, סגי, הם פליטי שואה, הם הדור שפלט מן השואה. את הצעדים הראשונים שלהם בארץ ישראל הם עשו במעברות, ורק אחר כך התמגרו קצת בצורה יותר מסודרת. זאת אומרת, ממש עם שרידי חרב, עם שרידי חרב שגידלו את הילדים עם איזה אלגנטיות, באיזה טקט ואיזה עדינות נפש עשה אלי ליברמן את דרכו כשהוא ביקש יושב פה את גיסו לקרב לתורה ולמצוות, וכל הסיפורים הללו עם פרטי ההלכה, איך ללמד אותם ואיך לקרב אותם לסיפור, שהכל יעשה בחן ובטעם גדול רב. ושם יש כמה דברי תורה שהוא אמר לחיילים. הוא אמר להם, תראו, הרי צריכים להשתפר במשהו, בואו נקבל על עצמנו שהפה שלנו יהיה יותר נקי. לא את כל התורה כולה, אלא קבלה אחת, שהחבורה הזאת תהיה בצורה כזאת שמכאן ואילך לא יישמע לא ניבול פה ולא שום דברים אחרים לא ראויים. מה שמונח, אז מה הפלא שזה ספר מוסר חי וכל הדברים האלה. יש אפיזודה שחלקים היו שותפים לה, באותו נסיעה שהביאו לנו עכשיו תמונות, זאב א' גילה את בארכיון שלו והגדיל את זה מאותו פורים. היה פורים משולש, אז ביום שישי באחת לפנות בוקר, גם בירושלים היה צריך לקרוא את המגילה בי"ד, אז יצא הישיבה, כל הישיבה כולה נכנסה לאוטובוס אחד. אז נסענו באוטובוס, הגענו בשבע בבוקר למחנה, אלקה. רב חיים סבתו קופץ לי מהטנק, הרב, יש כוננות מלחמה, מה באתם לפה? אמר, טוב, הגענו עכשיו, אתם תגנו עלינו, בואו נקרא את המגילה. קראנו את המגילה והחלטנו לנסוע חזרה. ביום שישי, קודם כל, גם אנחנו צריכים להגיע לירושלים. עכשיו אני חוזר שנה אחורה. הנוהג אז היה שהישיבה הייתה יושבת בסעודה שלה בחדר האוכל בבתי מחסה, היום זה מועדון בני עקיבא שם משהו כזה, ואחרי הסעודה לקראת הסוף האברכים היו עושים בנתנו של רבי יעקב שיחיה מסיבה לעצמה. מי שהיה רב צבאי בחיל הים, אביליעזר לוי, לוי יונה, איש מושב בשדה יעקב, ורצה להמשיך את מסורת אבותיו ולעלות לגולה להתיישב. אשתו גדלה בירושלים, היא רצה להישאר במדינת התורנית, ואני סבור הייתי שהצדק איתו, ועודדתי, ואשתו כביכול הזמינה אותי לדין תירה, למה אני מסכים? אמר לזה, אני חושב שזה טוב. הוא עשה סעודת פורים אצלו בגבול הארמנים ברחוב הרבת, שם הייתה חצר גדולה, והאברכים היו כבר בגילופין וכל הישיבה הגענו לסעודה הזאת והשתלמנו בריקודים. היו ריקודים בהתעלות. תוך כדי ריקוד קוראת לי הרבנית לוין, אומרת לי, והרב אומר לי לעזוב את כל מה שיש פה. זאת אומרת, כולם רובדים, שמחים, כולו תורני, איך מותר לעזוב? כיוון שגם אני הייתי קצת חצי ממושם, אז אמרתי לה, את יודעת מה? אם אתם עולים לגולן, הקדוש ברוך הוא יעזור, בשנה הבאה בפורים ופרזים, כל הישיבה באה אליכם. חתמתי על צ'ק מבלי שידעתי מה, מי, מה, איפה לו. אבל אמרתי, אני מקווה זה קצת ירגיע אותה. אמר, כל הדבר נשכח ממני, לדורם של פורים, ודאי לא חלים ולא תושים. פה באותו יום שישי, עכשיו אני חוזר שנה אחרי זה, באותו יום שישי אנחנו עוזבים את רב חיים ואת החבורה שלו, ואנחנו מדרימים, אנחנו עוברים ליד רמת מגשימים. וואה, מבריק לי אליעזר לוין הרי גר פה בנור, והוא סיפר שבפריצה הסורית, אני חושב שזה שהיה ראש אקה, ראש המוסד חופי, היה אז האלוף, והוא נתן הוראה לפני הרגע את כל הנשים והילדים לפנות שלא יהיו לו אותם, ופינו, והסורים פלשו והגיעו לבית של לוין, ואחר כך סיפר לי הוא שהם לא לקחו כלום, רק בקבוק מי קולון שהיה באמבטיה, זה הדבר היחידי שהפולשים הסורים לקחו, והניסו אותם אחורה, והם עכשיו יושבים אצלם בבית. ואמרתי, גברת, הרי הבטחתי לה שאני אבוא עם כל הישיבה בפורים, ונתתי הוראה שהאוטובוסים יחזרו וכמה קילומטרים, וחזנו לנור, והם יושבים בסעודת פורים, והישיבה כולה מתפרצת בשמחה, עד לא ידע אשר נדרתי השלמה, יצא מפי, והנה הישיבה כולה הגיעה. אבל מי מסבב הסיבס יכול לשנות באיזה תנאים ובאיזה נסיבות שיתקיים הדבר הזה ותהיה ההתעוררות המופלאה הזאת? אשר נדרתי השלמה, זה פסוק בתפילת יונה. ימי דיוי, אז הזכירו פה את היסודות של ארבעים. קיים עדיין רבי, מבינים פשט יותר טוב. שאל אותי עכשיו ראש הישיבה בקרם בים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה פה? אמרתי לו, לא יודע, אבל אני יודע שהוא רוצה. הוא מדבר עליהם, אנחנו לא מבינים את כל הכוונות שלו, אבל צריכים להתעמק ולהביא את הכוונות. זה משתום אחד היסודות של 40 שנה. בפרספקטיבה של 40 שנה אתה רואה דברים אחרת, אתה שומע צלילים חדשים. כשיונה הסתובב בנינווה, הוא אמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. הוא לא אמר מה, איזה מין מהפך יהיה. וזה כמובן מנוטרלת המחשבה שמופיע בחז"ל, שהוא חשב שיגידו שהוא נביא שקר. הוא לא נביא שקר, מה הוא אמר? הוא אמר שיתהפך. היא יכולה להתהפך לשלילה, היא יכולה להתהפך כהפיכת סדום, והיא יכולה להתהפך בנהפכת והיית לאיש אחר. אם אכן תעשה נביא תשובה, היא גם תתהפך, אבל המהפך היא אחר. 40 שנה יכולים להיות 40 שנה של חס ושלום מהפך של חורבן, וגם יכול להיות 40 שנה שהלקחים שאתה שומע, שאתה מפיק, שאתה מפנים, הם מהפך לטובה. הכנס הזה יפה לעולם ויפה לצדיקים ויפה ליושבים פה, יש לו יסודות של מהפך, של מהפך של 40. 40 במה? 40 ו-40 ניתנה תורה, ו-40 היה מבול. מי שיעשה חשבון את כל הסוגיה 40, מסתומה, אם הנפש מתרוממת, והיא לא יכולה למצוא לנתיבים לעולם המעשה, אבל ברום של ההרגשות הללו, אתה יודע, כל ה-40 האלה לאט אחד סלטים, הם הולכים ליסוד אחד. היסוד שבא לידי ביטוי בכותלי י"ז. אני זוכר שאחד הדברים שהיו דומיננטיים למערכת, יש שם גם קטעים, למערכת של כותלי י"ז, יש שם קטעים שורים בהלכה, שורים במחשבה, יש שם גם רשימות של מה שמצאו בכתבים של הבחורים, כדי שמישהו פעם יקרא ויבין מה השיג בחורי ישראל בשנת תפשין למדלת, למדגימל, למדבט, מה השיג אותם? רשות הרבים, חופה, קונה, כל מיני נושאים בהלכה, במחשבה, קטע בכוזרי, קטע בבנת התפילה, קטע בנבשחיים. לאיזה מדרגות רוחניות אפשר היה להגיע בהישגים המיוחדים הללו שבאו לידי ביטוי בדברים המיוחדים הללו. פני התורה, דברי התורה הללו שנמצאים פה בקטע המיוחד הזה, הם אלה שמחייבים אותנו, הם אלה שהמסקנות שאנחנו ניקח מתוך זה. מה אתה מלמד? איפה העולם הרוחני שלך מונח? זה אותו עולם רוחני כשהוא מתנקז לבגמניזום. אז הכל, איך בגמן כזה נולד? איך נולדים שלו עם הלגולשני כאלה? כשאתה למד, אתה עובד, אתה מפנים את כל הדברים, אתה בונה את האישיות שלך, ואתה מבקש את זה איכשהו אחר כך להביא לידי ביטוי, ברגע של מבחן, אז זה בא לידי ביטוי. הקבלת שבת, עוד טנק, עוד טנק סורי, להדיק עוד טנק אחד. הרי קבלת שבת שלנו צריכה להיות אחרת כתוצאה מהחוויות האלה. רואים יהודים מאושוויץ ומקבלים ממנו ברכה, רואים את הר הרצל ויודעים שזה קברי צדיקים, קוראים את כותלי נ"ז ומבינים את העומק של הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא יעזור שיתקיים בנו אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. במשך שנים לא יכלו במשפחת ליברמן לפתוח את מה שכשהוציאו את הטנק שצלל בממקי הסואץ, הוציאו שם את הבגדים וכולי וכולי, והיה שם גם ארנק. במשך שנים יהודים פליטי שואה, האם הייתה מספר של אושוויץ על היד? והילד החמוד המתוק הנעים פרח נהרג, ומביאים לי, אז לא פתרו את הארנק. אחרי שנים עזרו אומץ ופתחו את הארנק, ובין כפלי הארנק, ארנקים של תעודות כאלה וכו', היה פתק קטן. פתחו אותו בזהירות, ומה מצאו שם פתק? ובלבבי משכן אבנה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.